לגביו מחלוקת בראשונים, באחרונים. איך הוא נגמר? תגידו אתם. יכול לגמר, יהודה לפעמים, הוא מסיים אותו בשתי אפשרויות. או שהוא מסיים אותו, איך שהוא סיים איתו היום, מה הוא סיים? נמצא איתך, או שהוא מסתיים ב... אוי 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 אוי, שבא אחרי זה. וכן, זה מחלוקת, נראה לי מהחלל הפנוי, בהקשר לשיעורים האחרונים. כל אחד צריך לסיים, איך שהוא צריך לסיים, להתחיל, איך שהוא צריך להתחיל. אבל העיקר, שיהיה גם את זה וגם את זה. אם יש את שניהם, גם את האוי אוי אוי הזה, בפרט כמו שבשיר הזה שמאוד חזק, זה באמת צעקה, שצועקים. וגם יש את הלטיפה הזאת שנמצא איתך השם יתברך, איפה שלא תהיה. אז אתה בדרך. בדרך דייקה, אבל דרך טובה. דרך זה באמת, דרך סתם, לא ניכנס לזה, אבל דרך בתורה אבב, מי שיסתכל, זו מילה שהיא קשורה באמת, זה, בגימטריה זה פעמיים בקי. 112 ועוד 112, זה 224, זה דרך. זה הדרך. שיש בקיאות כזו ובקיאות הפוכה, שתי הבקיאויות האלה. ההפכים האלה, אז אדם באמת יכול לצלוח את המים, לעבור בדרך. יש פסוק, אמרתי לך אותו היום, אתה זוכר אותו? על הדרך שבים, אתה זוכר עכשיו? לא משנה, אפשר למצוא את זה בליקוטי מוהר"ן. כן, זה לא הפסוק, הוא לא בליקוטי מוהר"ן, אבל אני יודע למצוא אותו משם. אני נמצא, נסתכל אולי אחרי זה. בכל אופן, אז זה דבר, הדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, ובגדול זה גם כל השיעור של היום יצא בהשגחה. ועכשיו, שוב פעם, נפרט את זה, נפתח את זה, והפעם רק ממש כהכנה לפורים. אז חשבתי על פורים, באמת אחד המקומות ש... אחד החגים האחים המיוחדים, כן, אומרים את זה על כל חג בטח, אבל באמת זה מיוחד שבמיוחדים. רוב האנשים לא ממש, רוב האנשים באים לפורים סך הכל טוב, אפילו אוהבים את פורים, אם כי לא מעט אנשים לא קל להם. עם ה... בכלל עם החג הזה. ובאמת לולא היה כתוב מפורש בחז"ל, בהלכה, כל הדברים המוזרים שצריך לעשות בו, חלק מהם מסתדרים לנו בקלות, חלק מהם לא מסתדרים לנו בכלל, או מה זה לא מסתדרים? מסתדרים יופי, אבל מה הקשר לשולחן ערוך? כאילו, עד אלו ידע. אם לא היינו שומעים על היהדות אף פעם, הם מספרים לנו על ה... איזה... קאט כזאת שיש להם כל מיני כאלה, לומדים, מתפללים, יש להם כל מיני מצוות, גם יש להם יום אחד בשנה או יומיים בשנה, שם הם שותים ומשתכרים והם מתחפשים, הכל 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 קשור יחד, כל החג הזה, אנחנו ממש לפניו. כדרכנו בקודש תמיד בשיעורים האלה, אז אני רק חוזר במשפט למי שלא קבוע, או לא היה בפעם האחרונה שאמרתי את זה לפני החג האחרון, שכל חג הוא באמת מתנה ועצה נפלאה שאנחנו זקוקים לה. פורים יכול לעזור לי. היא לא שאני עושה טובה למישהו. פורים הוא עצה, הוא הדרכה, זה מצווה, כוללת כמה מצוות שיכולות להועיל לי, אני זקוק להן. ודווקא עכשיו, וזה ביום שממנו אמורים לקחת וללמוד דברים שאנחנו זקוקים להם לכל השנה, בדרך כלל בפרופורציות הראויות לכל השנה. אבל את הדברים היסודיים צריכים לקחת וללמוד פה עכשיו. חוץ מהללמוד, לקחת, מצוות, שזה כל מיני דברים שקשורים אלינו, מה אנחנו נעשה, לא נעשה, אז מגיע אור גדול בפורים. לא כמו שאנחנו רואים תמיד, כאילו על כל הספרים, שתמיד זה כתוב, אבל לכל הספרים כולם שכתוב שם על אורות, הספרים שכן מדברים העניינים האלה, אז כתוב באמת שאין הערה באלף גבוהה יותר נמשכת לעולם, יותר מאשר בפורים. הערה מאוד מאוד מיוחדת. כדרכם של דברים מתהפכים, אז דווקא כשמגיע אור גדול מאוד מאוד ממקום מאוד מאוד גבוה, שיכול מאוד מאוד להועיל לנו, אז אז זה לאו דווקא נראה כך בשטח. אז אנחנו ננסה קצת לגעת בדברים האלה. היום, חלק זה קשור להמשך קצת של מין סיום, אני חושב, אפשר לעשות כבר סיום, אבל מי שהיה בשיעורים האחרונים, אנחנו במין רצף, שמלווה אותנו כבר כמה שיעורים בסוגיות החלל הפנוי ואיך הם בנפשנו, בתוכנו, התמודדות אלה, איתם, עם המקומות האלה, עם זה, וכמה דברים שדיברנו עליהם. ופורים כבר בסוף השיעור הקודם טיפה נגענו, הוא גם קשור לכל המהלך הזה. מהלך שהוא לא המהלך הסדיר של התורה, הוא לא המהלך של ההגיוני והמובן שיש לנו. והיה עם שמוע, אם תעשה ככה יהיה ככה, אם לא תעשה ככה לא יהיה. זה ודאי יסוד עיקרי וחשוב בתורה, שמלווה אותו כל הזמן ביחד יסוד אחר, והוא יסוד שלא משנה מה יהיה, ולא משנה איפה אתה ואיך אתה. זה לא תלוי בך. השם כל כך גדול, ואפילו אליך הוא יכול להגיע. משהו צריך לעשות. אנחנו נראה, נעשה עוד מעט קצת לתפור את זה בעזרת השם. בהתחלה נתחיל עם משהו שחשבתי על השמחה הגדולה. ונזכרתי במעשה שאני מאוד אוהב, הרבה פעמים הזכרתי אותו על קצה המזלג, טיפה נרחיב עליו. זה המעשה שלפעמים אני מזכיר בעניין הציפורים. מעשה מהיום הרביעי של השבעה קבצנים. מעשה משבעה קבצנים, המעשה האחרון בסיפור המעשיות, והכי חשוב. במעשה ביום הרביעי, מדובר שם נקודה מאוד מעניינת שלא הזכרתי אותה אף פעם, ויש את הנקודה שתמיד אני מזכיר ונזכיר עכשיו את שתיהן. מוזכר שם, מדובר שם על שתי מדינות שהיו בבעיה קשה. הבעיה שלהם הייתה שכל הזמן היו מייללים שם. כל הזמן היו מייללים. אם אמא שלי עושה, כולכם צריכים להכיר. מי שלא מכיר, עיין שם. אז שם היו מייללים. והיה, לא ידעו מה לעשות, כן? יללה סתם ככה היא, דבר שאני קליפה. כן? מי שעוסק בקליפות, לא נרחיב על זה. היא בעייתית. והיא תוקפת אותנו לא מעט. שתי מדינות האלה מייללים. הרבה. בטלר זה קבצן. מעשה משבעה קבצנים, זה גם נקרא מעשה מזיין בטלרס. שבעה קבצנים. הבטלר הזה שמדובר עליו ביום הרביעי, היה לו צוואר עקום. כל בטלר מהשבעה קבצנים היה לו פגם. היה לו איזה מום. חרש, נתחיל בעיוור, חרש, כן? כבד פה, צווארו עקום. וכולי. וכל אחד מהם זה חוזר בכל השבעה קבצנים, הוא אומר להם, נראה לכם שאני בעל מום, נראה לכם שאני עיוור, כי כולם איך שתופסים מה זה ראייה, אז חושבים שאני עיוור, אבל באמת אין אני עיוור כלל. נראה לכם שצווארי יקום, אבל באמת יש לי צוואר שווה מאוד, ככה הוא אומר, כן? כמו היום, שווה מאוד. שווה זה גם ישר, סוג של פשוט וישר. וכל אחד מהם מברך אותם, את אותו זוג שמתחתן. אנחנו מברכים כל זוג שמתחתן, מברכים אותו בכל הברכות האלה. נותנים לו צידה לדרך, הוא בא לחתונה, שזה המסגרת הכללית של הסיפור, ומברך אותם. אז שם אותו קבצן שבא ומספר להם את הסיפור הזה עם הצבא רקום, אומר שהמדינות האלה מייללות, ויש שם איזו קבוצה של אנשים בסיפור שאומר, נראה אם תוכלו להושיע אותם. כי אם היו מומחים בעניינים של נגינה, אמר, אם אתם כאלה מומחים בעניינים של נגינה, נראה אם תוכלו להושיע את אותם שתי מדינות. והוא אומר להם, נראה לי שלא תוכלו להושיע. איך נראה אם תוכלו להושיע או לא? נראה מה יקרה, בואו נתקרב לשם ונראה מה יקרה לכם. ואיך שהם מתקרבים לשם, הם מתחילים בעצמם לילל. אמר להם, אתם רואים, אם פה עוד לא הגענו, אתם כבר מייללים. מה יהיה כשנגיע? אמרו לו, נו, אז מה הסיפור? אתה יכול להושיע אותם? אמרו להם, אני יכול. אמרו לו, מה בכלל הסיפור? אז הוא מספר להם. אמרו להם, תדעו. יש. כי יש שתי סיפורים. והם רק זוג אחד בעולם. אחד זכר. אחד נקבה. והם כדרכם, לא יודע להגיד כדרכם של מה, כדרכם של ציפורים, כדרכם של זוגות, הם נאבדים. והם צריכים למצוא אחד את השני. וכל אחת מהם, עד שהיא מוצאת אחת השנייה, היא בונה לעצמה כן. אחת בנתה כן ליד המדינה הזאת, השנייה בנתה כן ליד המדינה השנייה. לא ממש צמוד, אבל בסמוך. ובלילה הציפורים האלו מתחילות לילל. למה מייללות? כאן זה יללה קצת אחרת. כאן זה יללה מהצד הטוב של היללה. מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים בשיעורים, מזכירים פה, זה עניין של לב נשבר. הן מתגעגעות אחת לשנייה. ולא בורחות מזה. מה יהיה איתי? היכן אני? איך אני אשאר לבד? איפה הבן זוג שלי? עם צועקות, מייללות. שתיהן, הקול הזה נשמע, כל אחת במקומה באזור שלה. וגם במדינות הסמוכות מתחילים לילל, לילל, לילל. הם לא יודעים בדיוק מה. וואו, זה חידוש.
תפתח לו.
את פתח לו.
בוא בוא, זה המקום האחרון שנשאר. בוא. מגן כיסא? מגן כיסא?
זה אומרים ברוכים השבים. אז כל אחת, אז היללה הזאת מגיעה למדינות, והם במדינות גם מתחילים לילל. זה שהיללה במקור של היללה טובה למדינות, זה לא מגיע כל כך יללה טובה, שם מייללים, לא יודעים למה מייללים, לא יודעים על מה ולמה, משהו כל כך חסר, אבל הם רק שומעים את היללות, וכל הזמן שם מייללים, מתמרמרים, עצובים, ממה שחסר, ממה שעדיין לא, ולמה זה לא, וזה לא, וככה לא. זה לא, ככה נראה לי, זה כבר לא כתוב ממש בסיפור, שהיללה במדינה היא לא שורשית, היא לא היללה הבריאה האמיתית, העמוקה. היא הקוטריות המלווה אותנו כל היום. ולא יודעים בדיוק למה, יש לזה שורש, אבל אצל הציפורים, חוץ מהלילה, יש דבר מאוד חשוב, זה היום. מה קורה ביום? ביום באים המון ציפורים. לכל אחת מהציפורים האלה. לציפור ולציפורה. משהו כותב שם ציפורת. אז באים לנחם אותם ולשמח אותם. בלילה הם היו אבלים, ביום מנחמים אותם. מנחמים, משמחים אותם. שאפשר שעוד תמצאו אחד את השני. אל תדאגי, אל תדאג. זה יגיע, אפשר שתמצאו אחד את השני. ומתחילה להיות שם שמחה כל כך גדולה. וכתוב בסיפור שאי אפשר להתקרב למקום הזה, לציפורים האלה, מרוב השמחה שהייתה שם. מרוב שמחה אי אפשר להתקרב. בסוגריים, זה הקטע שהזכיר לי את פורים. שמרוב שמחה אי אפשר להתקרב. שמחה... מה זה שמחה הזו? בלילה זה גם כתוב שמרוב יללה אי אפשר היה להתקרב אליהם. איך אומרים אלעז? סכיזופרניה. זה משהו כזה. נקודה מעניינת שאותה לא הזכרתי, שמתי לב אליה הרבה פעמים היום עוד יותר, שכתוב לגבי המדינות, מה הייתה הבעיה של המדינות? שהן היו מייללות. הקול של היללה היה מגיע למדינות. ואז הן היו מייללות, צריכים להושיע אותן. והקול של השמחה לא היה מגיע ליללות, למדינות. הקול של השמחה לא היה מגיע למדינות. לא היה צריך לעזור להם לצאת מהשמחה המקולקלת והלא טובה שלהם, כי משהו בשמחה באמת יותר קשה שיגיע אלינו מאשר כל היללה. כל היללה בקלות הוא מגיע לכל אחד והוא מתלבש בכל מיני דברים, בקלות יותר. צריכים לעזור לו לראות איך לתקן, להעלות את הדבר לשורשו. אבל השמחה מטבעה היא לא מגיעה. גם היא לא מגיעה אצלנו מטבע הדברים. כי טבע האדם למשוך את עצמו, למשוך את עצמו נראה לי זו הלשון, לעצמות. זה טבע. אם הוא לא עושה מאמץ, הוא לא שמח. הוא עצוב. כשמרוב שאנחנו רגילים לזה, אז זה נקרא, גם בלעז, ברוך השם. אבל זה באמת עצבות. כי אנחנו, אלא אם כן, אנחנו דואגים להסתמך כראוי. להיכנס למהלך הזה, לחפש את העצות, לעבוד עליהן, להבין שזה עבודה גדולה, נצרכת, והיא א' ב' לא רק של הנפש ושל האדם, היא א' ב' של יהדות. וזה כבר חידוש. התורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אתה יכול להיות לעבוד את השם יופי, אבל אם זה לא בשמחה, אתה בבעיה. משהו פה לא... משהו פה חסר ומקולקל. הדבר הזה, כדרכנו, אנחנו מאוד, כן, השמחה הגדולה והלב הנשבר, זה שתי הכתבים שמלווים אותנו תמיד. זה גם מה שאמרתי, לכן אמרתי בהתחלה על השיר שיהודה סיים איתו. אם אתה מסיים עם האוי אוי אוי, או אם נמצא איתך השם יתברך. זה מהשיעור הראשון דיברנו על זה, כנראה נדבר על זה עד השיעור האחרון. מי שקולט את זה ויודע ליישם את זה כבר, אז אפשר להמשיך הלאה. אנחנו מחפשים כל הזמן להתחזק סביב זה, כי זה אין סוף של מצבים ואין סוף של אפשרויות. וכל הזמן צריך לראות איך לשכלל, איך להיות בקיא גם בזה וגם בזה. פורים, בגדול גם במהלך של השנה, אפשר להגיד שפורים זה קוטב אחד של שמחה. דרך אגב, בימים של השנה, אז מי יעמוד בצד השני?
תשעה
באב. תשעה באב, כן. דיברנו על זה כבר כמה שנים, גם לקראת תשעה באב הבא, בקרוב, לא בקרוב, אולי כבר לא נצטרך בעזרת השם, אבל זה העבודה של תשעה באב, ובאמת לרובנו, איכשהו גם זה וגם זה, לא כל כך מסתדר, ולא כל כך קל. נראה לי שהרוב עוד עם פורים איכשהו יותר מסתדרים, אבל גם איזה פורים. ואיזה שמחה. ואם מצליחים להגיע לשמחה כזאת, כי יש פורים ויש פורים. אני זוכר את השנה הראשונה, פתאום השנייה נזכרתי בזה, אז כנראה משמיים, שהייתי בשיעור א' במעלה גלבוע, ומישהו גרר אותי בליל פורים לישיבת מרכז הרב. ולא האמנתי מה שראיתי. אני גרר אותי דרך אגב, יוני אמרני. שם מהפך עולמות. לא האמנתי, לא ראיתי כזה דבר מחיי ומימיי, לא ראיתי כזו שמחה. כולם מתחבקים, כולם בוכים, כולם שרים, כולם רוקדים. אתה לא בכלל לא יכול להבין מה זה, מה הולך פה. לא ראיתי כזה דבר מימיי. דבר שמה שהבנתי, שפורים, אני לא יודע בכלל מה זה. אז כשפוגשים את השמחה, עוד כמה ימים לפני, אז יש מה להתכונן, לחפש, לראות. אבל פורים זה דבר, אנחנו נראה קצת בהמשך, עם הזמן ירשה. כן, כלשונו של רבי נתן בלין לתרופה. הוא אומר, יש לי עוד מה להאריך לך, אבל אין הזמן מרשה. אז נגיע עוד מעט, יש הלכה שאולי קצת נלמד ממנה לפחות חלק, בליקוטי הלכות, שרבי נתן מדבר בכל ההלכה הזאת הרבה על פורים והרבה על יראה. יראה בפורים. תגיד, אתם בכלל לברסלבר זה אלה שתגעתם. כל פעם אתם הפוכים. אז אנחנו נראה קצת, ננסה יותר להתחבר באמת, כי גם פורים יש מה לעלות בו. ויש מה לחפש איך השמחה בו היא הרבה יותר. ואיך הלב נשבר בו גם הרבה יותר. כי תמיד כל בחינה היא כלולה מכל הבחינות, יש כלל כזה. לכן גם, אם זה נסיים את ההקדמה, בתשעה באב, הרי יש לנו, באמצע זה היפוך, נכון? חצות יום. פתאום יש היפוך, לא יושבים על הרצפה. פתאום אומרים שלום, מניחים תפילין. כבר לא אפר, זה כבר פאר. האפר הופך לפאר, פאר זה תפילין. פתאום, עד כדי כך שיש מקומות אפילו אצל החסידים, חצרות מסוימות, מי שמע פעם, יש מלחמת הבובקס. בתשעה באב, שאול מכיר?
ודאי.
אז מה זה בובקס?
של הברוש.
כן, של הברוש. זה האצטרובלים העגולים האלה של הברוש. ויש אפילו מקומות עד היום, הוא לא אומר, זה מנהג צריך לנהוג בו. כל אחד ינהג מנהג אבותיו. אבל זה טוב להבין מה קורה שם. הם מתחילים מחצות היום פתאום, ופתאום מתחיל הכל מתהפך. הולדת לידת משיח. פתאום זה נהיה מיום של אבלות שעד עכשיו היו על הרצפה. פתאום מתחילים לזרוק אצטרובלים, ומתחילים לעשות שמח, ופתאום משהו שם מתהפך. לא בברסלב. לא בברסלב. אז סיפרתי לך, שאול מכיר את זה, לא בברסלב. דווקא בברסלב זה כאילו אין מנהגים, הכלום כמעט. יש רק מה שיש בשולחן ארוך. אבל זה יש, אמרתי, יש חצרות מסוימות שעדיין עד היום נוהגים ככה. הנקודה לענייננו היא שמשהו שם מתהפך. תשעה באב פתאום מתהפך. אם באמת יושבים כראוי, כמו שנלמד לפני תשעה באב על הרצפה ומקוננים, אז אחרי זה הבובקס הוא יכול להיות גם בובקס. יכול להיות שמחה מאוד גדולה. וגם, גם בפורים אותו דבר. בפורים יש שמחה מאוד גדולה, ויש גם עניין חזק מאוד של תפילה. שיש הזדמנות בפורים שנפתחים שערים שלא קיימים, שלא יכולים להיפתח כל השנה. דרשו, תמיד דורשים על כל הפושט יד נותנים לו, שאנחנו מכירים את זה רק מהמושג של צדקה בפורים, מתנות לאביונים. זה גם כתוב בהלכה. אז דרשו את זה גם לעניין תפילה. כל הפושט יד נותנים לו. בפורים יש משהו גם מהצד השני שהוא מאוד יסודי. אז עוד מעט ניגע בנקודה הזאת מתוך דברי רבי נתן. נזכיר עוד משהו, ואז זה יהיה לנו הכנה, נוכל להתחיל את הקטע הזה, ללמוד אותו בפנים. בשבועות האחרונים דיברנו באמת על עניין של חלל הפנוי. לא נחזור על כל זה כי זה הרבה. אבל דיברנו שבכלליות הנקודה לענייננו להיום על משהו ששם זה משהו שאין בו, אי אפשר לעבור את החלל הפנוי, את המקומות האלה שנמצאים גם אצלנו, שהם חללים פנויים אצלנו, אי אפשר לעבור אותם, אי אפשר להבין שם, הם לא דברים הגיוניים. כי בחלל הפנוי צריך להגיד גם יש וגם אין, אין. שהקדוש ברוך הוא גם פינה את עצמו, זה היסוד לבריאה, שיהיה מקום לברוא את העולם, אז הוא צריך לא להיות שם, הוא צריך לצמצם את עצמו, וגם בוודאי שאף על פי כן הוא שם. וכהגדרה יסודית לכל הדברים שאי אפשר להבין אותם, זה נקרא חלל הפנוי. יש על זה בכמה תורות ובכמה עניינים. הזכרנו קצת בתורה היש שדיברנו עליה, ששם דווקא במקומות הכי, הכי הכי שאין לנו שום עצה ושום היגיון איך לצאת משם, במקומות הכי חשוכים האלה, לשם אפילו אם רק נעשה, קראנו לזה לעשות היה, לרצות, לבקש את השם, בלי לדעת איך למצוא אותו, בלי להבין מה יש לעשות, אבל לא להתייאש מהמקומות האלה, אז מאיר לשם אור גדול מאוד, מהמאמר העליון ביותר, בראשית מה שדיברנו, וכו' וכו'. הדבר הזה, גם מה שדיברנו עד עכשיו, על השמחה הגדולה מאוד, לעומת הלב נשבר המאוד חזק, זה גם שתי הפכים, שאיך מכילים אותם בתוך האדם באמת, בבריאות, כי הזכרתי קודם סכיזופרניה, וכמובן שזה לא נכון, כי עד רבה הדרך, זה הדרך שהיינו צריכים לגלות בתוכנו, בתוך כל אחד, את השמחה הגדולה מאוד, איך הוא יכול לשמוח מאוד מאוד, וגם איך הוא יכול להיות, להרגיש את החוסר, ואת מה שעדיין לא נמצא, ולהתפלל, ולהיות מסוגל באמת לפגוש את המקומות הכואבים, ולא לברוח מהם. שמחה, היא באיזשהו מקום, כמו בפורים, היא סוג של בריחה. אם היא שמחה מכוונת, זה לא אומר רצינית, היא שמחה גדולה מאוד, אם היא שמחה ראויה ונכונה, אז היא בריחה נפלאה מאוד, בריחה יקרה מאוד. יש מקומות של בריחה שהם לא שלילים. אני לא יכול כל היום להתמודד וכל היום לפגוש את המקומות שאני חסרים לי, קשים לי, כואבים לי, בעייתיים לי. זה לא יכול ללוות אותי, כי זה יפיל אותי לעצבות. שעליה רבי נחמן התבטא בקיצוניות שלא אופיינית לו, שהקדוש ברוך הוא שונא אותה. את העצבות, ושהיא לא לב נשבר, עניין אחר לגמרי. אז השמחה היא דבר, היא מצווה גדולה מאוד להיות בשמחה, תמיד. באמת עכשיו פעם השנה אני שם לב לתמיד הזה, זה לא כל כך מדויק, מצד אחד רבי נחמן אמר תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד, אבל בעצמו כן הוא לימד אותנו על המקומות ביום של הלב נשבר. כמו שזה הזמן שאדם מפנה לעצמו, הוא זמן תחום, הוא זמן מוגדר, הוא לא יכול ללוות אותו כל היום. זה חלק ממה שנקרא התבודדות, חלק עיקרי בהתבודדות, שאדם בא ומוכן לעצור את הכל, לתת כמה דקות, ולספר לקדוש ברוך הוא את מה שהוא לא מעיז לספר בקושי לעצמו. מה שהוא יכול, משתדל בזה. אז התנועה הזאת היא גם קשורה, כל הדבר הזה, איך להפוך, את שני, איך לחבר את שניהם יחד, איך להיות גם איזה וגם איזה, וגם משהו שקשור ביסודו לחלל, לאותו חלל פנוי כזה, שאיך עושים את זה בדיוק, זה קשה מאוד לדעת, כי אין פה היגיון גמור, כי הם הפכים. זה שתי תנועות שצריך גם את זה וגם את זה, זה נכון שזה הגיוני, כי זה לא בו זמנית, אז אין בעיה. ובאמת גם רבי נחמן באמת הדריך כאן כמה, ומזה זמן מוגבל, ומזה כל היום. אז זה לא בדיוק, כאילו, אולי זה לא הגדרה נכונה שניסיתי להגיד שזה בעצמו חלל הפנוי, כי הם לא קוראים שניהם ביחד, אבל בסוף סוף שניהם קוראים אצלי. ואני בן אדם אחד. יש פה איזה משהו שבאמת צריך להימשך הדעת הזאת, איך עושים את זה? כי בדרך כלל בעולם יש או נשים שמחים, וכאלה שלא יותר מדי מתבוננים וחושבים איפה הם ומה הם ומה חסר להם ואיך נכון ומה אני עוד לא, או כאלה שהם כל היום מתבוננים וכולי, כל הרשימה שאמרתי, וקשה להם לשמוח, כי מה? סתם, זה לא רציני, הם לא רוצים לברוח. אז באותו בן אדם בכל זאת ללמוד את שניהם, יש פה איזה משהו שהוא מיוחד, הוא דורש עזרה והדרכה, ויש לנו אותה. נעבור עכשיו בעזרת השם לחלק השני, על ההלכה הזאת על פורים, שהיא קשורה בחלקה, אני עוד משפט אחד, אחד מהמקומות שגם אנחנו פוגשים שהאדם מרגיש שהאמת שלו לגבי עצמו, שהוא יודע את המקום שלו, איפה הוא נמצא באמת, שזה דבר טוב, אבל זה יכול להיות דבר בעצמו שמרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. כשהוא יודע איפה הוא נמצא באמת, והוא לא מכוונן עם הדבר הזה, איך זה אמור לקרב אותו, לחזק אותו לקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז בקלות שאני יודע מי אני ומה אני ואיך אני מתנהג, זה בדיוק כל, זה הדבר שמרחיק אותי. זה נקרא יראה, שאני מרגיש שיש השם בעולם, יש אותו בעולם, ואני יודע איפה אני, והיראה הזאת היא לא יראה לחיים. היא יראה שמרחיקה אותי. אני אומר, אני איך שאני, מה אני יכול לעשות? שזה הגיוני. וכאן אנחנו צריכים גם איזה עצה כזאת, שהיא סוג של עצה שקשורה לכל השיעורים האחרונים, שבצורה לא הגיונית, היראה הזאת, ועד רבה, המקום הלא טוב שאני, המקום שלי שהוא יכול לתת לי את כל הסברות, למה אין לי, למה אני בחוץ, ואין לי מה לעשות, אין לי איך מכאן לבוא אל השם דווקא, אל הקדוש ברוך הוא, להתקרב, להתחדש, יש איזה היפוך כזה, שדווקא המקום הזה יכול להגיד לי, רגע, אז אם אני ככה, אם אני אלמד את הניגון הנכון פה במצב הזה, אז אני אגיד אם אני ככה, אז מה יהיה איתי? ואז יש איזה עד רבה כזה, שהוא מגיע ביסודו, נקרא קצת מבפנים, מאיזה מקום באמת גבוה, שעד רבה מהמקום הזה, שכבר אין לי סיכוי, אני מרגיש ממש בחוץ, אני יכול לעשות צעד חזק מאוד, אל הקדושה, אל הקדוש ברוך הוא, ולהעיז לעשות מה שלא עשיתי אף פעם אפילו. זה נקרא לבוא אל המלך אשר לא כדת. מרדכי היהודי, אומר פה רבי נתן, הוא כותב שדרכו באמת של היצר הרע, כל פעם הוא מתחיל בקצת, בעבירה גוררת עבירה וכו' וכו'. הוא אומר לפי דרכו של היצר הרע, שזה מתחיל במעט, וכל אחד מאיתנו כבר יודע שהוא נמצא במקומות שהוא כבר נמצא, איך יוצאים? יש פה משהו ש... איזה חוסר תקווה וקושי כאילו לצאת ממקומות שבהם הסתבכנו. כי זה מין כדור שלג כזה. הרבי נתן כותב, השם יתברך במצבים האלה חומל על עמו ישראל בכל דור ודור, וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לוותר על אף אחד. בגדול אנחנו נראה איך פורים זה בדיוק החג הזה שבא לא לוותר על אף אחד, לכן גם אף אחד הוא כבר לא הוא, הוא כבר מחופש לזה, הוא מחופש להוא, ומי נשאר הוא ומי יודע מי הוא. היציאה, יש לי מקומות שבהם אני מגדיר את עצמי ויודע טוב מאוד מי אני, ובגללם אני לא יכול לעשות שום תנועה ושינוי. ואם לא עושים תנועה ושינוי, חבל, כואב הלב, בשביל מה בנו? כל אחד במקום שלו, איך שהוא, יש לו מה ששם הוא יכול לעשות תנועה ושינוי. אם לא, אז גוף בלי נשמה. באמת קשה לו. אז התנועה הזאת, רבי נתן כאן כותב שהקדוש ברוך שהוא לא מוותר על אף אחד, הוא שולח סיוע מלמעלה בדרכים נפלאים. על ידי מי? צדיקי הדור הגדולים האמיתיים. עכשיו בואו נראה שזה אחד הצנות שהיו לנו במגילה. צדיקים גדולים אמיתיים מיודענו מרדכי היהודי. שהוא הרגיש מההתחלה מה הולך פה. מה כוונתו של המן. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא ידע כוונתם עד הסוף. ולכן מההתחלה הוא מתחיל לעורר לתשובה. ויש לנו במגילה קטעים שהם באמת מאוד שייכים ללב הנשבר. לא סתם יש לנו תענית אסתר גם, שהיא כולה הקדמה לפורים, כבר זה. ויזעק מרדכי יוצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה הייתה עיקר צעקתו? שזה מה שאנחנו יכולים, אם נזכה, לשמוע אחד מהדברים שאפשר לשמוע בזמן של קריאת מגילה. מה צריך לשמוע בזמן קריאת מגילה? את המגילה. אבל צריך לשמוע גם מה היא מגלה. וזה קול שיכול להישמע לכל אחד במקומו. יש קול במגילה. באחד המקומות בליקוטי הלכות רבי נתן כותב שהיו עומדים בשעת קריאת מגילה ושומעים את המגילה ביראה. אנחנו קושי באמת שומעים, כאילו איך זה עובד בדיוק עם הנפצים ועם כל הזה ועם כל הרעשנים וכל ה... וממילא בדרך כלל מה קורה, או שאתה מהנרוויסטים, כן, זו מילה מוכרת, לא? או שאתה מהנרוויסטים שכאילו, שאף אחד לא, כאילו שכבר הגבאי דפק, ולמה זה המשיך עוד שנייה, או שאתה מהפורים, מהצד השני, מהשמחה שאי אפשר לסבול, שאתה רוצה רק להמשיך כמה שיותר מהגבאי, וכו' וכו' וכו', לא משנה, האמת שמה שקורה במגילה הוא קורה. ולא שעכשיו אם ניקח אותה מאוד ברצינות, רק אז זה יקרה. משהו מעובר עלינו גם ככה. כי עובדה שבכל הבתי כנסת שלא שומעים את השיעור הזה, אז קורא פורים והוא מגיע לכל אחד לאן שהוא צריך. אז זה לא שחס ושלום, אני בא להגיד שעכשיו, אבל אנחנו כבר שהתכנסנו פה היום, אז יש לנו כן בכל זאת מה לשדרג את החג. אז רבי נתן כותב, את המגילה אפשר לשמוע ביראה גדולה מאוד. תקשיב, העיקר זה עוד מעט ננסה לראות מה הכל שהמגילה אמורה לגלות. להגיע לאוזני אליי היום. מרדכי 2017. מה הוא אומר לי? דרך אגב, סתם על זה בעצמו, זה כל הניסיונות שיש, שמי שכבר כן רוצה להקשיב בעירה גדולה מאוד, הוא מוצא את עצמו באיזה כנסת שזה כמעט נראה בלתי אפשרי, אז יש לו ניסיון נפלא מאוד. וזה בעצמו כנראה הכלים שלו לקבל את מה שהוא צריך לקבל. אז שלא יתבלבל, כי זה הכי חבל. אז כתוב שמרדכי, הוא אומר פה, מרדכי יוצא בתוך העיר, והוא זועק, ועיקר צעקתו, שהוא מודיע לאסתר, מי זאת אסתר? אסתר אומר, היא בחינת כלל ישראל, כל אחד מאיתנו, ומה, איפה אסתר נמצאת? בבית, בבית אנשים, היא נלקחה אל המלך. כן? שם השם, למה עזבתני, כלי כלי, היא נמצאת גם שם, מקומות לא פשוטים. כל אחד. ומרדכי אומר לאסתר שהכל תלוי בה. קצת כבד, אבל מה לעשות? וכידוע וכדרכנו בקודש לא צריכים להצליח, אבל חייבים לעשות מה שאפשר. לא עליך המלאכה לגמור וכו'. אז הוא קורא וזועק ואומר לי, תדע, יש גזירת כליה על היהודים, והכל תלוי בך. מה אני יכול לעשות? מרדכי מודיע לאסתר שעדיין לא תתייאש מן הרחמים. נכון שהיא נראית שאין לה מה לעשות, כי תוכנית חילוץ ומילוט כנראה שלא היה באפשרותה, וגם בהרבה מצבים אצלנו אין לנו מושג איך לצאת ולהימלט, למרות שזה הסיפור המוכר לנו ואהוב עלינו, שתפסו אותנו והצלחנו לעשות מבצע חילוץ ויצאנו משם. ובמקומות שאנחנו לא מצליחים לצאת, אז אנחנו מתרגלים. אבל חבל, יש דרכים אחרות לצאת. הן לא תלויות בי לגמרי, או יותר נכון בעיקר לא בי. יש רחמים. איך אני מעורר אותם? מרדכי אומר לה, תבואי לפני המלך איך שאת, רחוקה ממנו, שלא נקראת אליו זה 30 יום. אומר רבי נתן, מה זה אומר? 30 יום זה כלליות החודש, שצריכים ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים על כל פנים פעם אחת בחודש. יהודי, עבר עליך חודש שלא באת אל המלך, היא עוד במצב טוב. היא אומרת לו, חודש לא באתי אל המלך. כמו שאלקנה שואלת חנה, מה, לא חודש? מה את הולכת? כן, לאלי. אז היא במצב טוב, היא חודש בברוגז. חודש היא לא מסוגלת לבוא אל המלך. כי היא יודעת ומרגישה טוב כמה היא רחוקה. איך היא תבוא אל המלך? היא אומרת לו, אומר אבל לפעמים נתרחקים כל כך, לא רק חודש, עד שאין זוכים לבוא לפניו. כן, אומר, זה מה שכתוב, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. אסתר אומרת, איך אתה רוצה שאני אבוא? איך אתה רוצה שאני אציל את המצב? אני בעצמי לא היחידה מובחרת פה, אני בעצמי אחד הגרועים שבגללם אולי כל הגזרה, בגללם אולי חלק מהכליה. אף על פי כן, צריכים, וזה מה שמרדכי צועק, וזה מה שמרדכי מנסה להעביר לכל אחד, להקיש, מרדכי, בן, וכולי, שמה, בן קיש,
איש ימיני,
כן, ואז, אבל בן קיש דורש את הגמרא, שהקיש על דלתי רחמים. אז זה מה שהוא גם אומר לה, אף על פי כן צריכים להקיש על דלתי רחמים, אולי יחוס, אולי ירחם. ואסתר שומעת. והיא אומרת באמת אחר כך, היא מודה, ואומרת, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדת. ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדת. אומרים חז"ל, דבר נורא, אשר לא כדת של תורה. אשר לא כדת של תורה. על פי התורה, אין לי מה לבוא אל המלך. על פי התורה, זה בוודאי לא על זה שאני יכול לעשות משהו בעניין. ומרדכי מלמד אותה, אשר לא כדת של תורה, שזה קשור לכל השיעורים הקודמים, מי שיכול להבחין, במקומות שם חלל הפנוי, מקומות שעל פי ההיגיון הם לא המסלול הרגיל של היהדות, הם מסלול רגיל של היהדות, אבל הנוסף המלווה אותו תמיד, ששם נראה לך שאין שום דבר שאתה יכול לעשות, והדת של תורה, הנה אני רואה מי אני, מה אני יכול לשנות, מה אני יכול, ואיך אני יוצא מהדת של תורה גם של עצמי, איך שאני כבר מגדיר את עצמי, ויודע מה אני יכול ומה אני לא יכול, איך אפשר להשתנות? ואיך אפשר במקומות שנראים שלא, שמה לא שייך לא לבוא אל המלך, בכל זאת להגיד, ובכן, אבוא אל המלך, שזה הכל שאנחנו צריכים לשמוע ואיתו לצאת מהמגילה. להגיד לעצמי, ובכן, אבוא אל המלך, אשר לא כדת. רבי נתן אומר את זה יותר טוב. הוא אומר, כי אני יודע בעצמי שעל פי דת של תורה, בוודאי איני ראוי לבוא לפני המלך להתפלל לפניו. כפי מה שאני יודע, חטותיי ואבונותיי, אני רציני, אני מתבונן, אני אפילו עושה התבודדות, אז אני יודע מי אני, או לא, בדרכים אחרות, ואני עם כל חטותיי ואבונותיי, הכי הרבה שאני יכול זה קצת מה שיש, וזהו. איך אני אשבור את זה? איך אני אבוא אל המלך במצבים האלה? ובעוד מצבים. ומרדכי אומר לה, אף על פי כן. ואסתר שומעת את זה. והיא אומרת, אבוא לפניו שלא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז זה ההתאבדות היהודית הכי קדושה שיש. שאתה אומר, זה שיגאון, כי על פי היגיון המלך הולך לזרוק אותי מכל המדרגות. אבל אני מעדיף כך. כאשר עבדתי, עבדתי, איך שאנחנו היינו אומרים, על החיים ועל המוות. ובאמת, רבי נתן אפילו כותב ככה, היינו, אם חס ושלום אינו לרצון תפילותיי והתבודדותי, אתה לפניו מריבוי קלקוליי, אם חס ושלום באמת לא לרצון, הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, חצוף, אני לא יכול לדעת בוודאות. אם הייתי יודע בוודאות, זה סיכון. אפילו שאנחנו כן יודעים קצת בוודאות, כי ברוך השם גילה מי שגילה לנו את זה, ואנחנו משתדלים להאמין לו, אבל בתוך הלב פנימה חייב להיות הניסיון הזה, שמרגישים שמי יודע, מי יודע אם רוצים אותי באמת. וזה בדיוק הנקודה. אז הוא אומר, אם על ידי אפילו, אם אינו לרצון, אני אבוא, אני רוצה להתפלל, אני רוצה לדבר ולספר להשם, להגיד לו, במחמת ריבוי קלקוליי, זה לא לרצון וזה טעות, אז כאשר עבדתי, עבדתי, סליחה, הוא אומר, כאשר עבדתי, רבי נתן דורש את זה יותר יפה, הוא אומר, כאשר עבדתי, עבדתי, זה לא אותו עבדתי, זה לא פעמיים עבדתי, כאשר עבדתי על ידי מעשי הרעים, אז עבדתי, ויעשה השם יתברך עם מה שירצה, אפילו שעכשיו הוא הולך לזרוק אותי עוד גם מכל המדרגות, כי לא רק שעבדתי בגלל אני עבוד מהמקומות שלי שבהם אני איך שאני, ועכשיו יכול להיות שאני הולך לקבל עוד סתירת לחי, כי יגידו לי, אתה נורמלי? מה אתה נכנס פה? אבל יעשה השם יתברך עם מה שירצה, אני תמיד אייחל ואשאק להשם יתברך, אולי ירחם. אז זה לא משהו שהיה עובד בפרסומת, לא נראה לי שהיו באים לקנות המוצר הזה אצל משווקים ממולחים. שאומרים לך, לך על זה, תתאבד על זה, בסוף מה ההבטחה? אולי ירחם. אבל זה הכי אמת שאפשר להגיד אותה. ואז, ופה קורה דבר נפלא, חמל השם יתברך על מרדכי ועמו, ופה יש סוד, ביושת המלך לאסתר את שרבית הזהב. מה זה שרבית הזהב? אומר רבי נתן, זה סוד. וזה גם דבר שצריך לצאת ממנו מהמגילה. להרגיש שמושיטים לי את שרבית הזהב. ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, זה מצידי. ואולי אני אזכה וישיתו לי את שרבית הזהב. זה סוד ההערה וההתקרבות מהשם יתברך, שמגיע לפעמים לאדם הנמוך מאוד. אדם נמוך, אדם רחוק, ולא מגיע לו שהשם יבר בכבודו יושיט לו את שרבית הזהב, ודווקא לא מושיטים את שרבית הזהב. למה? שאף על פי כן, השם יתברך שולח לו, לאדם נמוך, אדם שלא עושה הרבה מאמצים, ואין לו תעודות, והוא לא למד כל מה שצריך, והוא לא ביהדות, לא מהחזקים שאליהם מגיע כבחוב, והוא לא חלם על זה, אבל הוא מצליח לעשות בעצמו במקום שלו איזה תנועה כזאת שלא כדת, כפי מה שהוא מגדיר את עצמו, הדת של תורה מגדירה אותו, וכפי הכלו שלא כדת שהוא מצליח לעשות, לעשות תנועה חצופה, שכמובן עושים אותה עם הרבה בושה, אבל היא סוף סוף היא חצופה, אבל היא חצופה, היא עזות בקדושה מה שנקרא, אז באמת השם שולח לו התקרבות מרחוק. מרחוק זה אותו מאמר שדיברנו עליו בראשית. זה נקרא סוד הושטת השרביט, שמה כתוב, חז"ל אומרים, שנמשך בנס אמות הרבה. השרביט עצמה כמו המתה של בת פרעה, יש לנו עוד אמה, עוד שרביט שנמשכה, אמות הרבה. כי שרביט הזהב, איך שכל העולם תופס, מי שמצליח להגיע עד המלך בעצמו, מושיט לו כזה בקטנה את שרביט הזהב, נראה אם תתפוס. אבל כאן יש לנו תיאור אחר, שרביט הזהב זה שרביט כזה כמו יש את הפורים, את המקלות האלה שנפתחים. הקדוש ברוך הוא עושה ככה וזה נמשך אמות הרבה למקומות לא להכי קרובים דווקא אולי, הכי רחוקים שהיו מוכנים לנסות. אז הוא שולח התקרבות מרחוק. ועל ידי זה וכולי,
קשור עם המטה של משה?
אין לי מושג.
אני חושבת על בת פרעה
שהיא תפסה את משה. גם מעניין, כן, שוב, איזה משה זה אותו מי שאחרי זה תופס אותנו, אבל המטה של משה. המטה של משה יש בו את העניין הזה שנהפך. גם.
של ההטייה.
כן. מנחש למטה. הוא זה שמטה, הוא מטה, זה גם באמת מהפך את הכיוון. זאת המלחמה
עם המלך, זה המלחמה בספק של האמונה.
כן, המלך בעיקר, וזה מה שהוא בא זה לעשות בדיוק את ההפך, להגיד לך כאילו תהיה מציאותי. יש המלך הזה שאנחנו מציירים עם קרניים ושיניים, כאלה שיוצאות מהפה, וברור השם הוא לא כל כך מטריד אותנו, אז גם אנחנו לא מוטרדים ממנו, אפשר להמשיך לצייר אותו. אבל אם הוא כזה שבא רק הדין כזה בתוכי ואומר לי, תכלס תראה מי אתה, מה אתה רוצה? אז הוא כבר יותר בעייתי. אז מי שרוצה ימשיך לראות בהלכה הזאת, ללחות בחור במה תורה ד' לבד, זה עוד ת' ז'. אולי קפוץ לסוף שרציתי, כי יש פה עוד כמה דברים נפלאים, אבל זה לא יספיק לנו הזמן. רבי נתן כותב שבאמת בפורים נמשכת ההערה הזאת של מרדכי ואסתר, זה הערה שהוא קורא לה התנוצצות משיח. מה זה התנוצצות משיח? זה לא משיח, אבל הוא מתחיל להתנוצץ. משהו מהדעת שלו, משיח מתי אנחנו מחכים לו בכל יום, הוא גם מחכה לנו בכל יום. הוא מחכה שנתחיל להיות בכיוון, הוא ידע ללמד את זה. כן, רבי נחמן אמר, מה שאני מלמד ומה שמשיח ילמד, אין הבדל. רק שלמשיח יקשיבו. זה מה שהוא אמר, יהיו חייבים להקשיב. ואנחנו זוכרים שיש לנו ניסיון, שאנחנו כבר שומעים את הדברים. ואנחנו בעצם הכי מסובכים, כי מילא מי שלא שומע, יכול להגיד, לא ידעתי, אף אחד לא אמר לי, למה לא באו להגיד לי, למה לא סיפרו לי, למה לא העבירו שיעורים בעוד מקומות, למה מי ששמע את השיעור לא העביר את זה בעבודה, בחברים, לחברים, למה זה לא עובר? אז הוא לא שמע, מי שכבר מגיע, תמיד זה ככה, הסתבכת, עכשיו אתה יודע, הניסיון הוא ניסיון, כי אתה לא יכול להגיד, לא שמעתי, בכל מקרה, כמובן שלא רק לשמוע, זה לא נגמר פה. אני צריך להאמין שבאמת במגילה אפשר לשמוע את הקול הזה. וזה קול שאמור לעורר אותנו באמת לבוא שלא כדת. כמו שאמרתי קודם, זה גם לצאת בבחינה מסוימת מהדת של עצמי. מה שאני מגדיר מהי הדת שלי את השם. יש לה גבולות מאוד ברורים. אני יכול, את אותם דברים שאני כן ממילא עושה, או עוד משהו, או אני יכול לנסות לצאת שלא כדת. וגם את הדת שלי את עצמי, באמת, זה משהו שהוא ודאי, בכל מקרה הוא יוצא מהחוקיות ומההיגיון. זה מה שהזכרנו בסוף השיעור הקודם על פורים, שהוא שורש של הפרו תורתך. זה אותו פורים, זה השם הפור, ובשורש הזה זה עת לעשות להשם הפרו תורתך. יש איזה מקום של הפרו תורתך, זה כל המקום הזה שבו זה הפרו תורתך. כמו שאמרתי, זה חוצפה. אבל זה חוצפה שהקדוש ברוך הוא מחכה לה. ובאמת יש סיפור על אחד, למעשה, חוץ מזה שזה הדבר הזה נמצא לנו בפורים, אמרתי, הזכרנו קצת את המגילה. התחפושות זה גם חלק, קודם אמרנו, מהעניין הזה, שאדם, כל אחד בפורים, הכל מופר לגמרי. מתבלגן ותחליט. עד הכי נורא והיום, עד אשר, עד אלו ידע. ארור אמן, ברוך מרדכי, מה קורה פה? זה באמת אנרכיה מוחלטת. זה לא היהדות של כל השנה, אבל זה יהדות של יום קדוש מאוד, ושיש מה לקחת ממנה לכל השנה. ושהמקומות של אפילו ארור אמן, שגם בתוכי, יכול להיות גם ברוך מרדכי. וצא מההגדרה הזאת שאתה, בזה אתה טוב ובזה אתה לא, בזה אתה מרדכי, בזה אתה אמן, אתה לא יודע כלום. כי ההתחלות שהיו תמיד מפסח, הם עכשיו כבר לא מפסח, הם מפורים. כמו שרבי נחמן לא סיים בתורה עין ד' בליקוטי מוהר"ן. אז יש עצה אחת שאיתה נסיים למעשה. יש סיפור על אחד היהודי אחד שהוא רצה ככה, הוא היה בתהליכים של התחזקות ככה עם עצמו, שהוא רצה, חיפש ככה יהדות, הוא שהיה רחוק מאוד. והגיע פורים, הגיע ליל פורים, אמר איפה יהיה שמח? הוא אמר בברסלב, חיפש בית כנסת של ברסלב. הוא מגיע, איך אומר השיר? זה לא כל כך נעים לראות. בית הכנסת סגור. מורה סגור, חושך. כל הבתי כנסת, זה היה במאה שערים, כל, כבר יש שיקורים ושמחה ותזמורות. באמת העיקר זה ביום. כדאי לדעת את זה, אבל עוד מעט נראה עוד יותר. בית כנסת סגור, חשוך, שואל מה נסגר? מה נסגר? כפשוט לא. אז אומרים לו, הם הלכו לישון, הם הולכים לישון בפורים. וככה מנהג באמת ברסלב. למרות שאין מנהגים, תמיד אני אומר, אין מנהגים בברסלב. זה עצות, זה לא מנהגים, לא איזה מנהג שאם אתה נוהג אז אתה כן, ואם לא אז לא. אבל ככה הרבה, כל אחד בבחינה שלו, נגיד זה קודם בצורה מלאה, אחרי זה קצת נעשה שוב, שיהיה קל לכל אחד לקחת משהו קטן מזה, וזה נסיים. בקיצור, מה ששם היה סיפור, אמרו לו, כן, הם חוזרים מקריאת המגילה, עושים משהו קטן קצת בבית, יש סעודה קצת טיפה גם בערב, יש עניין כתוב, לא רק יש עניין, כתוב אפילו, בפי זה הלכה, או מנהג, לא יודע בדיוק, ואחרי זה הם הולכים לישון באמת. מה עושים כשהולכים לישון אחרי זה? כאלו, תמים. משתדלים לקום, הלכתחילה באמת, כאילו דיברנו כמה פעמים, הזכרתי את העבודה הלא הגיונית הזאת שנקראת חצות. אבל באמת זה המנהג. בוא נדבר קודם על המנהג הפשוט ואחרי זה נעשה הקלות שכל אחד יוכל למצוא את עצמו, כי משהו צריך למצוא את עצמו. אבל המנהג בתכלית, זה שבאמת העניין הזה של ללכת להיות בחצות לילה ער. עוד יותר אם צריכים לקום. זאת אומרת, לישון קודם. לקום בלילה, שזה דבר שהוא קשור לכל השנה, אבל החצות הכי, זה יכול להיות שאני אגיד על עוד כמה זמנים בשנה, אבל אחד החצות הכי חשובים ועיקרים זה החצות הזה של פורים. אני זוכר שאני שמעתי את זה כבר לפני איזה 10-11 שנים, זה היה איזה שנתיים אחרי מה שהזכרתי קודם, מה הזכרתי קודם בעלי גלבוע? זה היה פורים, וזה נגיד איזה שנה, שנתיים אחרי, אז גם כבר זה קצת מקום כבר אחר, אבל אני זוכר שהיה מסיבה של הישיבה, ואני גמרתי את הקריאת מגילה, אז כבר הייתי נשוי, הלכתי לישון, קמתי בלילה, ואז באמת משתדלים לעסוק בעניין הזה, לבוא אל המלך, לבוא כל אחד בבחינה שלו, להתפלל, לצעוק, מי שיכול, צעקות אנחנו יודעים שיש בקול, יש גם בשקט, אבל עוד יותר ועוד יותר יש איזה ליקוטי הלכות אחד ארוך, שעוד יותר בפורים בולט מאוד העניין של צעקות. מה זה צעקות? צעקות וצעקות. אין מה להסביר. אפשר גם בשקט. כן, אפשר לעשות, יש על זה תורות. אבל חבל להרוס. זה צעקות. רק כשצועקים יודעים מה זה צעקות. ושוב פעם, על פי הדעת שלי, אז הטריסים נכבים מיד. ואם אני שלא כדעת, אני גם יכול לצעוק, מה אני יודע? אז די כה באמת צעקות, זה מה שככה הרבה עושים, תתפלו, אבל הרבה עושים. מי שיכול ורוצה ליצור גם בקול, הוא לא יכול בבית, אז הוא לא יודע, סוגר את עצמו בחדר. ופה נראה לי הכל אפשרי, אבל צריך כן להתחשב בכל מה שצריך, זה כבר כל אחד ידאג לעצמו, איך הוא יכול, ובאמת גם יש צעקה בדממה, והיא אמיתית, אפשר לעשות אותה.
שגר פה בשכונה, בכל מקרה, אתם צועקים.
כן, לא נראה, זה יפה למי שכנראה. זה אירוע, רואי נחמן, תסח אותך, אני תמיר אותך. בכל אופן, ואז זה לב נשבר, זה המקום הזה של לבוא אל המלך, ודי כאן בפורים נפתחים דברים נפלאים מאוד, מקישים על דלתי רחמים. זה
קשור לציפורים?
זה קשור לציפורים, כי בלילה, בציפורים היו הדוגמה לזה שיש, זה בדיוק פורים. לפי התסריט הזה של החדש של פורים, אז זה בדיוק הציפורים. בלילה הם יללים, יללות טובות, וצועקים כראוי, שאי אפשר להתקרב אליהם, מוזרים. וביום, וזה אני מבטיח, למי שיטעם קצת הטעם הזה, לא אני מבטיח, לא מבטיח כלום, חוזר בי, אני מאמין, באמת שזה מכוון, שכמה שאדם טועם את הדבר הזה יותר, אז השמחה ביום היא פשוט שמחה שאי אפשר להתקרב אליו. זו שמחה נפלאה ביותר, ואנחנו צריכים וזקוקים לשניהם, ממש. איך מסנכרנים את זה בחיים? באמת הם לא צריכים אותי, כאילו כל אחד עם מה שהוא ואיכשהו, אבל לדעת שכל התורה שלי, כמו שרבי נחמן אמר, היא כולה בחינות. אז אחד יש לו אירוע והוא נגמר ב-12 בלילה, וב-12 בלילה זה גם חצות, אז הוא לא ישן קודם. באותו אירוע סיפרתי על הישיבה שהייתי, אז באמת אני זוכר שהלכנו שם עם עוד חבר, הלכנו שניים, אנחנו איזה חוץ ליישוב קצת, מקום בטוח, כל אחד תפס מקום שלו בלי להפריע לשני, והלכנו לצעוק ולבוא אל המלך. ואחרי זה משם באנו למסיבה בישיבה, וכולם היו שיקורים, ופשוט היה אפשר להרגיש, לא אשר בכלל לשתות בלילה, שאנחנו פשוט הרבה יותר שיקורים מהם. פשוט הרגשנו שיקורים, השמחה הייתה מדהימה, ולא הפריע לי שלא שתיתי באותו לילה, אז כבר לא אשר זה היה מאוחר בלילה, ואני אתחיל לשתות, וגם באמת, למען האמת, זה העיקר ביום, שם מדובר על שתייה. אמנם הרבה נוהגים גם בלילה, בכל, לא רק בכל מיני מקומות,
מהדרין.
אבל... מהדרין, כן. אישית, אני, על עצמי, אני באמת מרגיש שאני צריך, שבלי זה, אז אחרי זה, בלי הלילה הזה, אז השתייה היא יותר חסרה. היא כאילו משהו, משהו שם חסר. אז גם השמחה, אפשר לטעום כמה שאדם, וזה כמו שרבי נחמן אמר, שיחות הר"ן, שעל ידי לב נשבר, מלב נשבר, באים לשמחה. מצעקות באים לשמחה. אז כל אחד במקום שלו, הוא יש לו את האירוע שלו ואת הדברים שלו, אז לוקחים כמה דקות, ומשתדלים לעסוק בזה. בבחינה שלי, בשקט שלי, בצורה שאני יכול, אף אחד לא צריך לדעת מזה. יש לי את זה. והתמהיל הזה אז קורה איכשהו בפורים. אפילו עם כמה דקות כאלה. וזו מתנה נפלאה. ואז גם השמחה, יש סיכוי שהיא תהיה שמחה מאוד גדולה. זה באמת יום קדוש. קדוש ושמח מאוד. אצל כל העולם המילה שמחה היא הולכת עם איזו עוללות כזאת. ועם איזו הפקרות כזאת. וזה לא נכון. השמחה היא ממש קדושה. ויש שמחה נפלאה מאוד מאוד מאוד. אם זוכים, באמת כדאי להתפלל על זה. אני כבר כמה שנים משתדל ממש להתפלל, אפילו על דברים פשוטים. לזכור ברכת המזון, שהיו שנים שלא זכרתי. להתפלל ערבית, איך אתה יכול? ואחרי זה אתה קם ואתה מרגיש כאילו, זה מה שיוצא ממני. אני אמור לזכור את זה, אבל באמת עם תפילה יש סיכוי. ועל שמחה, שמחה אמיתית, לשמח בהשם, לשמח בתורה, לשמח בזה שאני יהודי. שאי אפשר, רבי נתן ראיתי השבוע, כותב במפורש, אומר לך, תשמח שאתה יהודי, רבי נתן אומר, השמחה נמצאת בגלות, ובן אדם רגיל לא יכול לשמח בזה שהוא יהודי, ולא יכול לשמח בהשם, כי השמחה עצמה נמצאת בגלות, זה שיעור בפני עצמו, אני אומר את זה במשפט, השמחה נמצאת בגלות, ולכן השמחה נמצאת רק בשמחות של העולם, לא בשמחה קדושה.
ישראל, זה גם בארץ ישראל עכשיו.
ככה, רבי נתן לא כתב את זה לפני ש...
אני שואל.
לא יודע. הוא כותב, השמחה נמצאת בגלות. והוא שם כותב שלכן אי אפשר להגיע לשמחה אמיתית. יש משפט שרבי נחמן אמר, שנראה, הוא אומר את זה כזה, נראה שיש פנים לומר, שאי אפשר לבוא לשמחה, כי אם על ידי... מילי דשטוטה. ורבי נתן מסביר שזה סוד עמוק מאוד, שבגלל שהשמחה נמצאת בגלות, אז אי אפשר לשמוח בתורות שנלמד, זאת אומרת, לשמוח בזה שאני יהודי, אי אפשר, איך יודעים שאי אפשר? אני רואה בחוש. אני לא מצליח לשמח את עצמי, זה מספיק. בפרט אם מישהו בא לחזק אותי ולהגיד לי, אתה יהודי, זה הכי מעצבן. אומר רבי נתן, אז רבי נתן הכיר אותי. הוא הכיר אותי. אז הוא אומר לי, לך תעשה מילי דשטוטה. עכשיו, זה עמוק, לא משנה, צריך לראות, הוא אומר במשפט, שבגלל שהשמחה בגלות, הניצוצות הקדושים, באמת כל השמחות שיש בעולם, של סתם בילויים ולא משנה מה, הם יונקות מניצוצות קדושות של שמחה שהתפזרו. ולכן רק כשאני בא לשם, למקומות האלה, ואני עושה מילי דשטוטה, אני יכול להתחבר לניצוצות קדושים של שמחה, ועל ידי זה גם לעלות לשמחה אמיתית. אבל זה לא יבוא במוחין של אני יהודי. זה יבוא דרך מילי דשטוטה, אם המילי דשטוטה הזאת תהיה מכוונת בסופו של דבר עם רצון לשמה. שמהמילי דשטוטה הזאת היא אמורה לצמוח מן האמת שאני יהודי. ואני עכשיו מנצל את המילי דשטוטה בשביל זה. וזה פורם. זה פורם קדוש ונפלא ושמח וכו'. אתה רוצה לזה? אני אגיד משהו בקטנה, קיצור, אנחנו רוצים בעיקרון, זה קצת אימור,